הרב בני לאו.
בשתי טענות ביקש בלדד בפרק הקודם, פרק ח', לשכנע את איוב לעורר את עצמו לתשובה. אחת, אל תאמר אין לך רוח, אתה מלא רוח, תראה כמה אתה ממלל מילים. כולך באמרי פיך מוכיח כמה מלא רוח אתה. והדבר השני, אתה ערי בעולם, כמו גומה בלא ביצה, אח ובלא מים. תדע שאתה צריך להיות מחובר לאלוהים, ושם המקור חייך. שני הדברים האלה, שתי הידיעות האלה, הידיעה האחת שיש בך רוח, והשנייה שאתה ערי, רק כך אתה מסוגל לייצר תנועת חיבור עומק לשורש אל האלוהים, ותנועה מלאת רוח אל גובהי שמיים. ככה מבקש בלדד לשכנע את איוב לצאת לתפילה, לצאת לתיקון, לצאת לתשובה. ואיוב על שני הדברים האלה עונה, ויען איוב פרק ט' ויאמר, אמנם ידעתי ככן, ומה יצדק אנוש עם אל? ואז הוא פותח באיזשהו מונולוג, שמתכתב גם עם אליפז וגם עם בלדד, על גדלותו של האלוהים. זה נשמע כמו שיר הלל, הוא מתאר את הגדלות של המעתיק הרים ולא ידעו, מרגיז ארץ ממקומה, האומר לחרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום, נוטה שמיים לבדו. הקדוש ברוך הוא גדול, הוא גיבור, הוא נורא. אבל בתוך כל האמירה הגדולה הזאת של איוב על גדלותו של הבורא, אפשר לשמוע גם קול טיפה שונה. כל מה שאיוב אומר כאן לקוח מתוך שירים קדמונים יותר, שכנראה היו לפניו עוד בימי בית ראשון. תראו לדוגמה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא אמיץ כוח, אנחנו מכירים את זה בתור פיוט של יום הכיפורים, אבל ישעיהו הנביא הוא זה שקבע את השם הזה, שאו מרום עיניכם וראו, מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, מרוב עונים ואמיץ כוח, איש לא נהדר, כך ישעיהו בפרק מהם. קורא איוב כאן אצלנו בפרק לאלוהים נוטה שמיים, גם את זה אנחנו לוקחים מהנבואה של ירמיהו, אנוכי השם עושה כל, נוטה שמיים לבדי, רוקה הארץ מאיתי, זה בישעיהו ובירמיהו, ותבונתו נטה שמיים. אפשר להמשיך הלאה לזכריה, השם נוטה שמיים, זה כינוי שהנביאים הקודמים לאיוב, הם אלה שהשתמשו, ואיוב לוקח את הביטויים האלה, ומשלב אותם בתור המענה שלו לבלדד. מה הוא בעצם מבקש להגיד? אני יודע שאלוהים הוא בורא ויוצר וגיבור ונורא, אבל מה הוא עושה בכוח שלו? לאן הוא לוקח את הכוח שלו? וכאן אני חושב שמופיע הדבר הגדול, הוא לא רואה אותי, הוא לא סופר אותי. אני כמו, לא רק כמו איזשהו גומה שלא מחובר למים, אני לא נראה ולא נספר. אלוה לא ישיבה פה, אין לו שום מגע עם הארץ, אין לו שום מגע עם האדם על פני האדמה. אם קראתי ויענני, לא אאמין כי יאזין קולי. אני חושב שכאן באמצע הפרק הזה שלנו, פרק ט', נמצא התמצית של הכל. כשהוא אומר לנו, גם אם אני קורא, אף כי אנוכי איננו, אבחרה דברי עמו, אין עם מי לדבר. הוא אומר את הדברים הנוראים, הוא אומר, אשר בסערה ישופני, הרבה פצעי חינם, לא יתנני ישב רוחי. אתה בלדד אומר לי שאני מלא רוח כי אני מלא דיבור, אבל הוא שאב ממני את הרוח, והוא לא נותן לי להשב את רוחי כי יסביאני מרורים. לכוח אמיץ, אנחנו אומרים שהוא אמיץ כוח, למה זה הולך? הכוח הזה הולך להרס, הוא לא כוח שהולך לבניין, לתיקון. אם אצדק פי הרשיאני, תם אני, אני תם, וחוזר פעם שנייה, תם אני, תם אני, לא ידע נפשי, אמאס חיי, בגלל שאני יודע שאני צודק, בגלל שאני יודע שאני תם, ואני יודע שהוא הגיבור, והוא הבורא, אז אני יודע דבר אחד, יש נתק. נתק בין שמיים וארץ. ואז איוב מתבונן אל הנתק הזה ואומר, מה קרה כאן? איך נוצר הנתק הזה? אז מתפרצת ממנו פתאום התודעה, אם תרצו, איזושהי שמינית של רוח נבואה. פסוק כ"ד, ארץ ניתנה ביד רשע. איזו התגלות, ארץ ניתנה ביד רשע. פתאום הוא מבין שהקדוש ברוך הוא שחרר את עצמו מתוך עולמו. הוא יודע כאילו מה שאנחנו יודעים, והוא לא אמור לדעת שיש פה משחק נורא של התערבות בין השטן לבין האלוהים, והוא מגלה, הוא מגלה שהשטן השתלט על הארץ, ארץ ניתנה ביד רשע, הוא כאילו משיב אל דברי בלדד, אבל פורצת ממנו תודעה חדשה, תודעה שלא יכול להיות שאותו אלוהים המעורב על פני האדמה, הוא זה שמאפשר לאדם תם כמוהו לקבל מנת מרורים שכזאת, לכן הפענוח היחידי למציאות העקומה הזאת זה שארץ ניתנה ביד רשע, לא הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, אלא שחרר את עצמו עולמו ונתן לשטן לשלוט בעולם. ואז מסיים את הפרק שלנו איוב ואומר, לא, לא איש כמוני איננו, נבוא יחדיו במשפט, לא יש בינינו מוכיח, זה לא יחסי כוחות, אם הוא יענה לי, אז יש דיאלוג, אבל הוא לא יענה לי, כי הארץ משוחררת ממנו, רק אם יסיר מעלי שבטו ואימתו, אל תבעתני, אז אדברה ולא יראינו, כי לוכן אנוכי עמדי. נשאר איוב פה בהתקפה באמת מאוד מדויקת. פתאום הוא מבין שיש פה סיפור אחר, סיפור של נתק בין שמיים לארץ.